בחור מישיבה אחרת כתב לי בעריכות שהוא רוצה שאני אתייחס לבעיה שיש להם בצבא, שהוא בתור בחור ישיבה רציני שלמד גמרא, ובת משקית ראתה אותו לומד תורה, והיא אמרה, אני רוצה ללמוד איתך חברותא גמרא. והוא אמר שהוא הבין מהרבנים שלו, לא בחור מהישיבה שלנו, הוא הבין מהרבנים שלו שזה לא נכון, אבל אם היא תארגן קבוצה זה משהו אחר. היא ארגנה עוד אחת והוא החליט ללכת על זה, ובחור מהישיבה פה גר בו, אמר, לא נכון מה שאתה עושה. והוא אומר, איזה ישיבה אתה? סדרות, בוא נשאל שם. לא, אותו בחור שאני לא יודע מי הוא, לא רוצה לשאול. הוא אמר, לא נראה לי שזה נכון. אז הוא אמר, בסדר, אני אשאל. והוא כתב לי, הוא הבטיח לי שכשאני אענה לו הוא לא יעשה עם זה, הוא לא יגיד, הנה הוא אומר ככה. הוא רוצה באמת בתמים לדעת מה, האם הדבר הזה נכון. זה גם מה שאתם שאלתם, פעולה בבני עקיבא שגורם אינטראקציה עם בנות, מה אני צריך לעשות? כלומר, אתה מעביר פעולה ואתה יודע אחרי זה שהבנות ישאלו כל מיני שאלות, או בתום לב או אינטרסים אחרים, אבל הן ישאלו שאלות, האם זה לא נכון להעביר להן פעולה. עכשיו באמת אפשר לקרב בנות, זה לא הבחנה פורטה, לא תכתוב את הן. ואיך אמר שלום קלבך, זה הצלת נפשות. ואם יבוא חסיד שוטה כשהוא רואה בת שטובעת בים, יגיד נגיעה, לא נוגע, ייתן לה למות, נורא. הוא עבר על אותם על אדם ריחה, הוא חסיד שוטה. אז גם מוות רוחני, מה פתאום שאנחנו נגיד שזה לא צנוע, ואנחנו מחרימים אנשים וחושדים בהם מיד שזה מה שיש להם בראש ואין להם רצון אמיתי ללמוד תורה. לא נכון, יש בנות שחזרו בתשובה. חז"ל אומרים מאוד מאוד להתרחק מן העריות. חז"ל הגזימו והם הבינו שיש מתח מיני, מתח אחר, יש יצרד עריות, ובגילאים מסוימים היצר הזה, ההורמונים פועלים עוד יותר. ולתעלם מזה ולהגיד בצורה כאילו בצורה סטרילית שאני בא לקרב ולי זה לא יקרה, ואין בעיה שלא תטורו, וזה תמוע. ואף אף כן, אני לא אעשה לכם את מה שאתם רוצים שאני אגיד אסור, וצריך לגשת את הבחור הזה ולהגיד לו שהוא עובר על לא תטורו ועובר על כל מיני עבירות, ולהגיד לכם שאסור, זה מה שאתם רוצים לשמוע. אתם רציתם מישהו שבוא ויגיד, מה אתה מפחד? תגיד אסור. אז אני לא עושה את זה. וגם חיזוק, קיבלתי חיזוק מהרב מיכה, הוא גם אמר, להגיד את המילה אסור, לא יגיד, יש חוזרות בתשובה, ולפעמים זה כן אפשר לעשות דברים טובים. ואם הוא יכול להעיד על עצמו שאין פה איזשהו עניין של עריות, הוא בא לקרב, רוצים ללמוד תורה, הוא רוצה ללמד, וזה לא מה שבראש שלו עכשיו. הוא לא מסתכל, מקפיל, והוא עושה לשם שמיים, והוא יודע שאין פה יצרד עריות, אז אי אפשר להגיד אסור, במיוחד שזה לא אחד על אחד, אני מתאמן איזשהו שיעור. אבל כולנו מבינים, ובזה נסיים כי את הנקודה הזאת, כולנו מבינים האווירה שבצבא, ואדם צריך להתרחק כמו אש, ואדם צריך להיזהר מאוד מאוד. זה כמו להגיד, האם זה אסור לשבת יד האש כשיש מצב שאתה תשרף? אבל אני נזהר מאוד, אז לא נגיד לך שאסור, אבל זהר מאוד מאוד. וממילא זה לא חכם בגיל הזה, לא נכון, ובמיוחד בצבא, במיוחד, ותלוי בכל מיני מצבים, וכל אחד צריך לפסוק לעצמו, ומי שלא יודע לפסוק לעצמו, אז אסור. מי שמשוכנע שהוא עובד לשם שמיים, אז גם לא, אנחנו ננסה מאוד להגיד לו, אל תלך לזה, בני, אל תלך לדרך איתן, איתן, זה הרבה פעמים מאדם שסתכל מבחוץ, יודע שזה מביא להרבה דברים רעים, ותספוחות, וחברות לא נכונות, והכל כאילו במסווה, והיצרה מחפש הרבה סיפורי כיסוי, והרבה דרכים ליצרה לשכנע אותך, והדבר הכי, הכי טוב זה כשהוא מתכסה בצדרה לקירוב וגמרא ולימוד, כולנו מבינים את זה, וזה דבר פשוט, במיוחד אווירה צבאית, במיוחד בגיל הזה, במיוחד שזה, ואז צריך לבדוק איזה בת מדובר, ומי יש איזשהו סיכוי, אם אדם יכול למצוא איזשהו סיכוי, שחזה לא התכוונו פה, יתרחק מאוד מאוד, ושלי זה לא יקרה, ושאין פה שום חשש שלא תתור. יש מציאות כזאת, אבל היא מציאות רחוקה, אבל בכל זאת צריך להגיד את הדברים בצורה ישר. שאלתם עמדת נשות הכותל להנחת תפילין. תפילין זה מצוות עשה של זמן גרמה. מותר לנשים לקחת לולב, מותר לנשים לקחת שופר, יש קהילות ומיוחד את האשכנזיות מברכות. מה זה שקדשנו את אותם ציוונו? כי יש קיום מצווה. ויש בגמרא מחלוקת שיכול להיות שמיכל בת שאול כן הניחה תפילין. מזמן אמר מרוטנברג, אמרו שבנות לא יכולות לשמור גופן בתארה. יש אומרים שהכוונה שבזמן שהן נידות, אז זה באמת לא ראוי. וזה דיון שהאם באמת לא ראוי בזמן נידות להחזיק ספר תורה, אם יש בזה בעיה, הרבה כתבו שלא, זה לא הכוונה. גופן לא תורה, גופן לא תורה, כוונה כמו אצל בנים, שלא לשמור את הגוף נקי. אז מה, בנות פחות יכולות לשמור גופן? יש אומרים לא, זה לא הכוונה שבנות פחות. הכוונה כך, שגם בנים, אנחנו מורידים את התפילין אחרי התפילה, אחרי הלימוד, אחרי התפילה, ולא שמים תפילין כל היום, כי אנחנו מאוד רוצים להיזהר בקדושת התפילין, ואז מי שלא מצווה, למה להיכנס לזה? גם אנחנו, רק בזמן שאנחנו מצווים, לא שמים תפילין כל היום. אבל בדור תחייה, בדור גאולה, שכן שמים תפילין כל היום, יש הרבה שכן. זה סתם דיון מעניין. יבוא בחור ויגיד שהוא רוצה לשים תפילין כל היום, בא בית מדרש בישיבת שדרות. אז אני זוכר שהרב אלטוסקי, זצ"ל, והרב שיינברג, הם היו שמים תפילין כל היום. גדולי תורה, ואני זוכר שהוא ראש ישיבה שהיה מקורב, שהייתי מקורב אליו, הוא שאל אותי אז איזה חוצפה, כאילו בעיר, על ראש ישיבה, מאוד רציני, הם היו זקני תמידי חכמים, בבטוסקי, בעיר, איפה ראינו את זה, מה הם ממציאים דברים, נשים תפילין כל היום, הוא ראה בזה דבר תימוני, נגד, הוא אמר, איפה, לא ראינו את החפץ חיים, חיים עוזר, כל הגדולי ישראל באירופה, לא מצאנו, מה פתאום שהם חידשו את זה. אבל היום, גם בציבור שלנו, בירושלים, ויש ששמים תפילין כל היום, אולי זה כן, סממן של דור תחייה, דור גאולה, אולי זה פחות תימוני. בא בחור בשבת הגבוהה פה, והוא אומר, אני רוצה תפילין כל היום, מה אני אמור להגיד לו? שאיש יעשה עם זה, אם אתה רוצה, לך על זה, או שהוא בזה קצת יוערה, מה, כל הרע ממשך לא, ואתה בדרך כלל מובהקים לא, אז אתה תפילין כל היום, וגופך נקי, והמחשבות נקיות, או, נגיד לו, דור דעה, דור תחייה, דור גאולה ועוד ועוד קדושה, ואתה אומר שזה גורם לך לא להתפתל בסדרים. אני נוטה ל... אתם מכירים אותי קצת. אני נוטה, אני לא מכיר את עצמי. אני מושג איך אני אגמור את המשפט. אבל איך אתם? מה אתם?
אה, זה פורש
מן הציב.
אם אתה מגיע את כל ה... זה פורש מן
הציב. כן, אבל אולי אפשר להשתחרר מזה. בואו נהיה חופשיים כאלה. מה ציבור? בואו נהיה קצת יותר חופשיים. ואתה גם, אני פורש מהציבור, גם אתה תשים תפילין. אתה לא רוצה מה? תן, שחרר. האמת היא, מנטיית נפשי, ככה אני נוטה. זה האמת. אני נוטה, כאילו, מה אתה לחוץ שהוא שם תפילין? תן, הוא אומר ש... אני כן חושב שיש... לא צריך להיות יוערה. אולי זה תלוי מי, תלוי קצת ב... עם הרמי...
פוגע בסדר.
פחות...
מה? פוגע בסדר, ההתפתחות של האדם...
לא, אתה שופט, הוא טוען שזה טוב לו. הוא אומר, אני מסתכל עליך בסדר, הוא אומר, אתה מדבר סדר אחר, אני מדבר סדר, ותראה כמה אתם מתפתלים, אני רוצה, אני עושים תפילים. מה שברור לי, שאחרי התפילה, לימוד דף יומי, לימוד הלכה, תשאירו תפילים, ובואו נתקדם לאווירה שפעם הסתובבו עם תפילים. אז נכון, מנהג ישראל תורה, אבל ייתכן שכשאדם, זה יהיה מאוד מוזר, אדם במשרד ששם תפילין, אדם בטנק תוך כדי שהוא מגרז את גלגלי הטנק עם תפילין, למרות שלמה לא, מותר לעשות דברי חולין, וזה לא הפסק, זה ברכות התורה, תוספות ברכות, אז אולי זה גם לא, אפשר גם תפילין, אבל זה תימוני, זה תמוה יותר, כי זה ממש חול, והציבור רואה את זה, הם חושבים שאתה מזלזל בקדושת התפילין. אבל אם אתה תוך כדי לימוד, תוך בית מדרש, זה אפשר לדון. אבל מכיוון שהמגמה היא שפחות, לא שמים תפילין כל היום, אז גם בנות לא אמורות לשים. מה אתה אומר?
הרב יגיד את תפילין רבים אותם שבחום זה להניח.
בסוף כל אחד יצא, זה יחתים רבים אותם, זה ישים תפילין כל היום.
פחות לחוץ. רבנו תם, זה כתוב יראי שמיים. אז יש יוערה. אם רואים שזה יוצר אווירה של גאווה פה בישיבה ויוערה, זה לא טוב, זה באמת לא טוב. אבל השאלה אם נוכל לבנות אווירה טיפה יותר משוחררת, שלא משתלטת. נכון, אני לא שם תפילין כל היום, ואתה כן רוצה שנוכל טיפה יותר להיות משוחררים. סתם אני מציע, אתם לא אוהבים, אז לא. בא תרגום אונקלוס ואומר, מה? אם זה המנהג שנהגו בירי שמיים, אני חושב שכתוב שרוב הספרים כותבים שזה לא יואר. אבל אם זה לא נהוג, אני לא רואה בזה בעיה, אולי לא מספיק עיינתי בספרים מה הם כתבו. אני חושב ש כתבו שירי שמיים יסים, וזה מה שהרבה שמים. ואם זה מקום שיש יוערה, אז לא. תרגום אונקלוס אומר, לשים תפילין לבת, זה לא ילבש. היא שמה משהו שהוא מאפיין את הבנים. וזה אונקלוס, שזה סברה גדולה. וגם כתבו שיש בעיה, יש גם בעיה של צניעות, צריכה לגלות... כלומר, אז היא תשים בחדרי חדרים, אז זה כבר, זה לא מה שהן רוצות. רוצות לשים בכותל. אז יש בעיה של צניעות, יש בעיה של לשמור גוף נקי שיש לכולם, אולי יותר אצל בנות, יש בעיה של נידות, שצריך לראות מה כתבו, ויש בעיה של שזה פורץ גדר נגד המנהג, והפוסקים חסמו את הדרך לבנות לנחת תפילין. וגם כמובן שאלת השאלות, למה את לחוצה לנחת תפילין? וזה לא מצווה שניתנה לך. ואם התשובה היא חלילה, וגם בלי שיגידו, וזה כאן אני כך מאמץ בכל הכוח את הדברים של הרב שכטר, שאם התשובה היא משהו שזה לא פייר שאנחנו לא, או ששוויון, או כל מיני מושגים גויים, אז זה איסור תורה להניח תפילין. זה איסור, כך אומר רב שפטר, זה איסור בחוקותיהם, לא תלכו. זה הדבר הכי חשוב להדגיש. אבל לא שולל שבת תבוא ותגיד, זה לא שם, אני לא שם, מבטיח. אני לא קשור, אני מאמין שמגיעים לדור דעה שנקבה סובב גבר, עקבדה למשיכה, יש אור ענק, ויש אומרים שברוריה, בנות רשי, אני מרגיש שאני שם, ובחדרי חדרים, לא רוצה את הפרסום, לא רוצה שתדע מזה, רק מתייעץ איתך, מכיוון שאני רוצה לדעת אם יש איזושהי בעיה, בחדרי חדרים, אני לומד תורה, רוצה את הקדושה הזאת. וכמו כל מיני, למה אני שופר? למה אני רוצה, ואני אשכנזיה, ואני מברכת, שרקת שלנו ותותיו, וצילבנו, ושב בסוכה, וזו חוויה דתית בשבילי, ואל תפסיקו להגיד כל דבר, ויכול להיות שמשהו בדור שמעצים את החירות ונשיות, ולא במוצד, לא פמיניסטית, ולא רוצה את הפרסום, ולא חוסר צניות, משהו כזה, אז בכל זאת יש את הבעיות שכתבנו. אבל ודאי לא בעמדה של בכותל, כי אם זה לא נובע משוויוניות ופמיניסטיות, אז למה הפרסיה? איפה זה בא? ולמה הפריצת גדר עד כאן? לא צריכים להאריך, אבל שאלו פה כמה בחור ישיבה צריך לסמוך על רבותיו בעניינים אקטואליים, פוליטיים, ובואו נחבר את זה עם העניין שהשבוע היה יום שיבוש, מה דעת הרב, מה אנחנו צריכים לעשות, ואיך נחבר את שני הדברים, כי בנושא הזה קיימנו כינוס ורבנים דיברו, והשאלה היא מה היחס לדעת הרבנים לעומת, הרי יש פה שאלה האם עילת הסבירות תביא לאנרכיה במדינה, ואיזה זכות יש ליום שיבוש. אז קודם כל נדון לדקה, לא מרגיש שצריך פורום אחר להעריך בזה יותר. למה אתם בכלל שואלים רבנים בנושאים כאלה? מה קשור? שאלו רבנים קצות בגניבה ושוקק, שאלו רבנים בנושאים הלכתיים, תפילין לבנות אולי, אבל מה קשור לנושאים אקטואליים פוליטיים? אז אם פעם שאלתי, אמרתי לכם הרבה פעמים, ואמרו לי אותו ראש ישיבה שדיבר על נגד תפילין כל היום, הוא אמר נהנים ממנו את צו ותושיע, אתה לא רוצה ליהנות מבן אדם שלמד תורה הרבה, בלי להגיד שזה לא תסור. הרב וייס כותב בספר שהוא חושב שזה רצון השם להקשיב לתמידי חכמים. למה הוא אומר שזה רצון השם? כי הוא אומר שמכיוון שבטן הגדול מצאנו בטן הגדול שחייבים להקשיב להם, אז נכון שעכשיו זה לא בטן הגדול, אבל אתה רואה את המגמה, הוא מביא את זה כדוגמה שזה רצון השם להקשיב. כמו שבטן הגדול להם יש את הסמכות לעשות תקנות ולהניג בענייני ציבור, יש שבש מחוקת ראשונים האם רבנותם ועוד ראשונים, מי מתקן את מי הם השבעה טובי העיר, מי יש לו את הסמכות לתקן תקנות? רבנותם אמר גדולי תורה, אחרים אמרו פרנסי העיר. ושרוצה להגיד שנחלקו בשאלה הזאת, האם גדולי תורה צריכים להיות מורבים בשאלות של הנהגתיות, בשאלות שנוגעות לעילת סבירות או שהנהגת הציבור בכנסת. אז תמיד היה שהמזרוחניקים הם מאוד מייתו בלהקשיב לגדולי תורה. הם אמרו שאנחנו הולכים לרבנים באיסור ועתר, הרבנים הולכים אלינו בשאלות של הנהגת הכלל. מה פתאום שהם ינהיגו את הכלל. ורב אברהם שפירא ועוד הרבה, גם בציבור הציוני דתי, אמרו חס ושלום, הרבנים גדולי תורה צריכים להנהיג את הדור, והם צריכים להיות מנחלכים גדולים, שלא יהיה כל מה שרב אברהם קרא הרבלך, והיה לו מאוד חשוב, הוא אמר שכל רב פתאום נהיה מומחה לענייני כלל ישראל, והוא פוסק בענייני סירוב פקודה, והוא פוסק בהנהגות כלל ציבוריות. אמר, אם אתה פוסק בענייני נידה, אם אתה פוסק בענייני איסור ויורדיה, ואם בלכות שבת נהירים לך, בלכות חושי משפט, וגם אבן העזר, וכל התורה כולה פתוח לפניך, אז אתה יכול להתחיל לדבר על ענייני כלל ישראל, לפסוק הלכות הכלל. אבל אם אתה כן שם, אז ברור שיש עניין שתפסוק בענייני כלל, וכך עם ישראל צריך לנהוג, כך תמיד נהגו. ונכון שגדולי ישראל טעו, ויכול להיות שבן יוחנן בן זכאי טעה, כך אומר רבי עקיבא. נכון, ראינו בדור האחרון, ביחס לציונות, ביחס לחסידות, ביחס לכל מיני דברים, שהנהגות הכלל, שאחרי זה הרבה גדולי ישראל חזרו בהם, והביאו דוגמת שבתאי צבי, ובענייני משיח, ואולי גם רבי עקיבא בענייני בר כוכבא, מה שהביאו. אף פי כן, ההנהגה הנכונה של ציבור, זה להיות מונהגים על ידי גדולי תורה. כי גם אלטרנטיבה זה מה? מי מכן יפסוק לנו? כל מיני אינשי לא מעלי, מי אמר שאמת איתם? וכשלא ברור לנו, אז כן זה הדרך ללכת לפי גדולי תורה. אז הייתי רוצה לסכן. כמה בחור ישיבה צריך לסמוך על רבותיו? אז התשובה שלי היא, ורבותיו זה לאו דווקא גדולי תורה. זה הרב שלו, כל מיני רבנים שמלמדים אותו גפת ולמדו, כמה הוא צריך לסמוך עליהם? התשובה היא, אני יודעתי, שאתם לא צריכים לסמוך עליהם, אבל בשאלה הזאת גופה, אתם לא צריכים לסמוך, אבל התשובה היא, בחור ישיבה, כמו שהוא צריך לנסות ללמוד תורה בעניינים בפשט בתוספות, הוא צריך לנסות ללמוד תורה בפשט בפרקים בהלכות ציבור. צריך לנסות להתבטל, לשבת, ללמוד ולרצות להקשיב. הרבה אמרו שהיה ללמוד טוב להגיע לכינוס אתמול, כי שמעו דברים חשובים והם רוצים, נהנים מהם יצא ותושיה. אבל הבחור צריך בסוף לקחת אחריות, לקחת, לשמוע את הדברים ולקחת אחריות שהם נכונים ולהפנים אותם ויישם אותם במציאות. וכמו ש, וזה מה שדיברנו אתמול, כמו שבדור המרגלים הציבור נטבע אם הם מקשיבים לגדולי, הרי הם היו גדולי תורה המרגלים, הם היו נשיאים, והציבור נטבע גם עדת קורח, אם הם על עיוור הלכו והקשיבו, והציבור נטבע אם בזמן דוד המלך, מה שהזכרנו, אם הם לא טבעו מקדש, למרות שהרבה מנהיגים שלהם לא אמרו להם שזה מה שצריך לעשות עכשיו. אז לא מספיק, אם אתה שואל כמה צריך לסמוך, אז התשובה היא, הוא צריך המון, הרבה, כי זה ספרה שאנשים שלמדו תורה, הם מדברים מתוך קודש, מתוך רצון, לברר את רצון השם. אז הרבה לסמוך, אבל לא טוטלי, כי יש לכם אחריות, ולכם אחריות לראות שאתם עושים דבר נכון, עושים את רצון השם. אדם צריך לברר לעצמו ואמוני, ואם הרב שלך אומר, נגיד, לא לארץ, אז מוטל עליך אחריות גדולה לברר את זה. עכשיו, השבוע נפטר, אני במקור בקהילה בניו יורק, הקהילה נקראת West Hampstead. אז אבא שלי, שבדרך חיים טובים ורחוקים, אמן, הוא די יסד את הקהילה, היה הרב הראשון של בית כנסת, ואחרי זה הוא יסד את המוסדות החינוכיים, ואחריהם נהיו רבנים. השבוע נפטר הרב גולד. הרב גולד הוא זצ"ל, הוא היה הרב שלנו הרבה שנים, הבנים שלו הם חברים מאוד טובים שלי, כמו הילד שלו, הרב מנחם, הוא נמצא באפולה עכשיו. הוא, אז גדלנו יחד, והרב גולד היה לו הרבה זכויות להביא הרבה תורה לקהילה. אבל הסיפור של העלייה של הרב גולד זה סיפור שצריך ללמוד אותו טוב בהתייחסות לדעת תורה, ובזה נסיים עם הסיפור הזה. שמעתם את הסיפור? ספר שוב. הרב גולד הוא היה רב מאוד מצליח בקהילה שלנו, בנשם העירוב, שזה היה משהו מהפכני באמריקה של שנות ה-70 לבנות העירוב, העירוב השני בכל, וזה הביא שבהרבה קהילות בנו העירוב, הביא הרבה תורה, נעם בחסד, בחסד הנועם, וגם מחדש בין תורה מאוד רציני מהציבור החרדלי כזה, כלומר מהציבור הישיבתי אמריקאי, חרדי, אבל הוא בעצמו היה ציוני ציוני, ובדבר הזה זה היה הדגל שלו. הוא החליט בשנת 1982 עולה ארצה. עכשיו זה צריך הרבה אומץ, כי זה לעזוב קהילה עם הרבה תורה ועם הרבה זיכוי הרבים ועם הרבה יוקרה ומשכורת, והילדים שלך הם כולם בני 17, 18, 19, 20, וזה גילאים קשה להביא משפחה. קיבל הצעה להיות ראש המכללה עם הרב קופרמן, וזה תפקיד טוב, ותפקיד עם אשתי במקרה הייתה בו בשנה שהוא היה, היא הייתה תמידה שם, והלך, החליט, הולך על זה, זה אומץ. אתם לא מבינים את אומץ? לא משנה. שאלת הרבי מלובביץ', לא, זה אומץ. קיצור, תשמעו את הסיפור. שאלת הרב מלובביץ', הוא אומר, פתאום, אל תלך. אתה קברניט של ספינה, אתה האחרון שקופץ. אתה לא עוזב, לא עוזבים ציבור, כך הוא קטן. נלחץ קצת, כי בכל זאת, שאלת הרב יעקב קמנצקי, רבי קמנצקי אמר לו, הנה, בתורה כאן, אמר, רבי הוא אדם גדול, אמר, אני לא, שאלת אותו, מה דעת הרב, מה אתה חושב? אני חושב שזה מצווה גדולה לעלות לארץ, אבל אם תשאל את הרבי עוד פעם והוא יגיד לך לא, אל תעיז לעלות. אז הוא לא שאל את הרבי עוד פעם, עלה, ואחרי חצי שנה הפסיד מקום עבודתו, הוא פיטר אותו, הוא לבד, הוא כתב בספר שלו, כל הילדים שלו, כולל החבר שלי, היו צריכים טיפול פסיכולוגי, הוא בלי כסף, בלי מעמד, אמר, אני מסתובב בחורות ירושלים, כל המשפחה בחצי דיכאון, אשתו הייתה אישה חזקה, זה השלום, גם אתה טוב, היא הלכה לעבוד והביאה כסף כמה שאפשר, אבל בקיצור, בלי, מה עשיתי? למה לא הקשבתי לרבי? דעת תורה. ואני עכשיו אפס, אין שם, אין מעמד, אין, אף אחד לא מכיר אותו, אנונימי בירושלים, יש הרבה רבנים בירושלים, אף אחד לא, אין לו עבודה, אין כסף במשפחה. הוא קנה דירה בארנוף, הקבלן פשט את הרגל. אז הרבה מהכסף שהוא שם, סיפור אמיתי, אין כסף, אין דירה, ואז בסוף כן, דירה, אז לאט לאט הוא הרים את עצמו, בנה בית כנסת בארנוף, אחד מהבית הכנסת הכי מפוארים, ובנה קהילה, קהילה מאוד גדולה, זכרון יוסף, שם בארנוף, כל מיני חוצניקים, ממש קהילה. אחרי זה הקים קלטות, הקים אוניברסיטה בעצם לשיעורי תורה, וכל מיני אנשים בירושלים, עשרות אלפי שיעורים, עשרות אלפי, משהו מאוד מוצלח, והוא גם נעם בחסד, יש לו הרבה. מי צדק? בקיצור, בסוף הבן שלו הוא באפולה, סגן ראש העיר שם, הקים גרעין תורני חרדי כזה, יש לו עוד הרבה משפחות והרבה נכדים, בלי עין הרע, יהי זכרו ברוך, קצת הספד נתתי לו, אבל בלי עין הרע המון הלכתי נחם עכשיו, אז אתה פוגש כל מיני בחורי ישיבה, חרדים, אבל ציונים, כי הם אמרו שמה, אחד אמר לי, אני חרדי, אבל הוא הראה לי את הרמב"ן, וזה רמב"ן, זה לא הרצל. וכמה, הוא הצליח להפוך אותם להיות ציונים בני תורה. אז מה, דעת תורה, הרבי אמר לו, דעת תורה. והוא צדק לכאורה, כלומר, הרבה שנים, אם היינו עוצרים שם, הוא צדק. אז בסוף דעת תורה זה חשוב, אבל בסוף צריך איזשהו אמת פנימית לסדר את זה. אתה מאמין שאתה אמור לעלות לארץ, ואתה רואה את כל מה שכתוב, ואתה מבין זה משימת הדור, אז אתה צריך את האומץ, וזה לא נקרא שאתה עברת על איזשהו איסור, מכיוון שנהנים מהם. הוא נתן לך עצה טובה, עצה מאוד, מאוד נכונה, שלא עוזבים ציבור ענק. ומצד שני, וגם יכול להיות שהרבה אנשים, גם לך, ויש לך משפחה, שאלו פעם את הרבה שרווס. חבר שלי, אמרתי לכם, סיפרתי את זה הרבה פעמים, סיפרתי את זה עוד פעם, יש יהודי, מה זה חבר שלי? אני לימדתי אותו קצת, שהוא שואל בקיאות, אבל הוא התעשר. לכן אני, לא לכם, עכשיו אני חבר שלו. אבל לא, יהודי שהתעשר, מחלק הרבה צדקה, נתן לי בנציאה האחרונה, צ'ק ענק, ענק, והוא הצליח, יש לי עסקה, והוא בא לפני כמה שנים, לרב אשר וייס, שמעתם את זה, אמר, הרב, לעלות ארצה או לא? אני אומר להם, אם אני עולה ארצה, תדעו שיפסיקו, אני לא, היום, ביום שלישי בלילה, מגיעים כל מיני, אני אהיה ארץ ישראל, או גם באמריקה, ואני כותב צ'קים, אני אפסיק, לא יצדק, אני נלחץ לי גם, נפקא מינה, אם הוא יעלה לארץ אז יעלה אחד פחות. אז הוא שאל, אבל לא שאל אותי, הוא שאל את הרב אשר וייס. הרב אשר וייס אמר לו, מה שאתה אומר שאתה תפסיק לתת צדקה זה לא רציני, אז תפסיק, יש לך מצווה לעלות לארץ, צריך לעלות לארץ, אבל סיבה אחרת אני מייעץ לך לא לעלות עכשיו, כי יש לך משפחה ולא רוצים שכל הילדים יהיו אצל פסיכולוג, וכל יש לך מעמד שם בחול, והילדים גדלים כבני תורה רציניים וציוניים וחרדים כמו הסטייל שלך, זה הסטייל שיש אצל חלק מהאמריקאים החרדים הדתיים לאומיים הציוניים, הם מבולבלים, לא מבולבלים, לא? שם הם תורניים, יש קבוצה שתורני מאוד, אבל הם ציונים. הוא אמר, לא תמצא את מקומך פה, כי הילדים לא ימצאו את המסגרת המתאימה. צרינו, ראינו הרבה משפחות, שאלו ארצה, בגלל זה עולם זר לכם, אבל ראינו הרבה משפחות, שאלו ארצה, ולא מותם, והילדים לא מצאו את עצמם, וחזר בשאלה, וכו'. אני מעט לך עכשיו, לא לעלות בדיוק עכשיו. זאת אומרת, דעת תורה לא לעלות, הוא לא עלה. נאי שם, אבל הוא הרבה, הוא פה הרבה. זה דעת תורה, לא, יצא, שתמיד חכם, שראה הרבה, שספוג תורה, שכר ישר, אבל אני חושב, לא טוב לך. אתה לא רוצה, אל תקשיב. אתה רוצה, תקשיב, ויש לך אדם ענק, שתורה, כל הראש שלו רק תורה. מה, אתה לא רוצה להקשיב? זה לך יצא. אבל אם אתה בא בשביל איזשהו שכנוע פנימי, שזה לא נכון, הדור הזה חייב, ואני יכול להקים. פעם הבאה, תבקשו ממני, אספר לכם סיפור דומה עם הרב ריסקין. היה טוב.